הכל חי אונליין 93fm.co.il ידיד נפש עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם.
מאזינים יקרים, לילה טוב. תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן רואי קנטן ומנדי אור, המביאים את קולות השידור עליכם. זה התחיל אצלו כשהוא היה בן 7. ילד חמד בכיתה א'. ילד יפה עיניים. ביום בהיר, ללא כל הכנה, שנתו החלה לנדוד. הוא לא נרדם בלילות. בימים הוא היה עצבני וצעקני. הוריו ניסו לברר עם המלמדים בחדר האם יש סיבה שדודי שלהם לא רגוע. עבר שבוע, עברו שבועיים, וכלום לא משתנה. כשהם הגיעו לבית חם, דודי כבר היה במצב גרוע מאוד. הוא דיבר לעצמו דברים שאינם מציאותיים, ולא היה ניתן לתקשר איתו כלל וכלל. לצערנו, דודי הופנה לבית חולים פסיכיאטרי לאשפוז. התיאור קשה. לצערנו, יש דברים כאלו, לא רבים, אך כל מקרה קורע את הלב. לאחר כשנה, דודי יצא מבית חולים כשגופו הרך מלא בתרופות קשות. מוחו שהיה חד כתער, כהה, וחוט מחשבתו נגדע בכל כמה שניות. לחזור לחיידר? אין מה לדבר. לבלות את ימיו ללא לימוד? לעצור חיים של ילד בגיל 8? לא ייתכן. בדיוק בשביל זה הוקמה המסגרת הלימודית אור לנוער. מסגרת פוסט-השפוזית. מסגרת שמיועדת לילדים ונערים שלא עלינו הושפזו בהשפוז פסיכיאטרי, ממושך, השפוז ארוך. ילדים שהתרופות שהם מקבלים משפיעים קשה מאוד על יכולת הלמידה, הריכוז שלהם. והמסגרת הזאת אור לנוער, מסגרת שביקרתי בה, באופן אישי, עושה דברים מדהימים. נמצאים איתנו היום שניים. המנהל מרדכי מוסאי והרב נפתלי קץ שמלמד באחד הכיתות. לילה טוב, המנהל הרב מוסאי.
לילה משובח.
מה שלומך?
שלומי ברוך השם מצוין. אני לא רגיל להיות ער בשעות כאלה, אבל הנה, אנחנו פה.
אז בוא תשמע. אני חזרתי מהביקור אצלכם אחרי שנים שאני עוסק בנפש, בצורה ש... אתה יודע, נכנסתי לאוטו ועוד הייתי כמה שעות אחרי זה עם הרגשות מאוד לא ברורות, לא הבנתי מה אני מרגיש. אולי זה קשור לזה שהילדים או האנשים שאני מטפל יותר נכון, הם אנשים בוגרים, אבל כשאתה רואה ילדים רכים כל כך, סובלים כל כך, זה שובר את הלב. אתה חוזר משם ואתה אומר, וואו, ילד כל כך צעיר, ילד בן 8, ילד בן 10, ילד בן 13, מה זה העתיד שלו? זה מה שהולך להיות איתו במהלך השנים הבאות? ובכל זאת אתה יום יום נמצא שם. מה הביא אותך לפתוח את המוסד הנפלא הזה?
קודם כל, בשביל הגילוי הנאות, לא אני פתחתי את בית הספר. מי שפתח את בית הספר זה הרב אלימלך הרצל, יושב ראש עמותת יד לילד. אבל אני נמצא שם כבר, זו השנה השלישית. מה הביא אותי? זו שאלה מצוינת. אני חושב שמה שהביא אותי זה השגחה העליונה. הקדוש ברוך הוא עינה אותי, זימן אותי למקום הזה, למקום הנפלא הזה. וזאת אחרי עשייה של שנים בשדה החינוך, גם כמחנך וגם כמנהל שנים לא מעטות. ותמיד אמרתי לצוות, לצוות המחנכים, שעבודת החינוך זאת עבודת קודש, מלאכת שמיים, כמו שהגמרא אומרת. ופתאום גיליתי עולם אחר, עולם מדהים, שאני בהחלט מגדיר אותו כקודש קודשים.
זאת אומרת, לפני זה אתה עבדת שנים רבות בחינוך לילדים so-called רגילים.
נורמטיביים, כן.
נורמטיביים, ועכשיו אתה גילית עולם אחר של לימוד, חינוך של ילדים שהם אחרי אשפוז.
לחלוטין, ואני רואה את השנים האלה שעסקתי בהם, והניסיון שברוך שם צברתי, כהכנה מדהימה לעיסוק הנוכחי.
אנחנו נדבר על זה בהמשך, על ההבדלים של בין חינוך רגיל לחינוך של נערים וילדים שהם אחרי אשפוז, אבל אני רוצה לפנות אליך, הרב נפתלי. לילה טוב.
לילה טוב ובורך.
תאמר לי, כמה שנים אתה בתוך הסיפור הזה?
אני נכנסתי לבית הספר מהרגע הראשון שהוא נפתח. למען האמת, חבר פנה אליי, והוא אמר לי שאם אני מחפש עבודה. אמרתי לו כן. אז הוא אמר לי, נפתח מוסד חדש, משהו לילדים, פוסט אשפוזי, לפגועי נפש. אמרתי לו, נשמע לי גדול עליי.
אתה עסקת בחינוך לפני? אתה עסקת בתחום?
כן, עסקתי בחינוך מספר שנים לפני כן, אבל בחינוך הרגיל. חנכתי, כן, נער PDD במסגרת שנת שירות אזרחי.
מה זה PDD? בוא תסביר למאזינים שלנו שדוברים רק בעברית, והם לא אנשי מקצוע כולם, אלא רובם.
PDD זו הפרעה על רצף של לקויות תקשורת. מה שנקרא אוטיזם, כן. היא יכולה להיות קלה. נער שחנכתי הוא היה ברמה קצת יותר גבוהה, יותר קשה. אני אציין ואומר שזה היה שנה די קשה בשדה החינוך. לא כל כך ידעתי מה לעשות, הייתי צריך הרבה להתייעץ. ומשם עברתי לחינוך הרגיל. חינכתי בשוב שנה אחת וחינכתי בעוד כמה מקומות. עד שחבר הפנה אותי למקום הזה.
ומי אז אתה שם? כמה שנים?
כבר שנה רביעית.
שנה רביעית. תאמר לי, ההבדלים בין החינוך, הרי אתה יושב בכיתה, אתה יודע, המנהל, הוא יושב, הוא המנהל. אתה יושב בכיתה. אגב, כמה ילדים יש בכיתה כזאת?
עד 8 נערים.
עד 8 נערים, ואתה מתייחס לנערים, אין שם ילדים?
קודם כל אני מעדיף לקרוא להם נערים, כי הם כבר, אנחנו מעדיפים לראות אותם בשלב היותר בוגר ויותר מוכן הלאה. זה גם מה שאנחנו חותרים לעשות בחינוך בכיתה כל הזמן, להשתדל ולהעלות את המודעות של כישורי חיים ושל כל המכלול לרמה שהנער אחר כך יוכל אם לצאת החוצה או שלהשתלב בכל מיני מסגרות כאלו ואחרות, בצורה יותר נורמטיבית ובנויה יותר.
אוקיי, אנחנו נמשיך בזה מיד, אבל בוא תאמר לי, אתה רב מוסאי, למי מיועד, בוא נתחיל מההתחלה, למי מיועד את המסגרת הזאת? כי עתידה, יש לנו גילאים ויש לנו מצבי חולי כאלה ואחרים, אתם מקבלים כל נער יכול להשתלב אצלכם?
אני מאמין שלי שהמסגרת שלנו היא מסגרת מצוינת, היא מסגרת שיכולה ונותנת מענה טוב לכל נער שיש לו קושי בתחום הנפש.
איזה סוג קושי? תראה, הרי בוא, אנחנו רוצים, אתה יודע, להיכנס למילים אמיתיות, ואנחנו בסך הכל, השידורים האלה פה שלי, שאני כמעט שנתיים פה משדר, כל המאזינים שלי יודעים, שאנחנו מנסים מאוד להביא כלים ולהיות ככה לתועלת, למרות שהיום המאזינים לא יכולים לדבר איתנו, כי התוכנית היא מוקלטת, אבל אנחנו רוצים להיות מאוד תכליתיים. אם יש עכשיו הורה ששומע אותנו, באיזה גילאים קודם כל אתה תקבל את הילד? ודבר שני, באיזה מצב נפשי ילד יכול לבוא לשם? כי ילד שיש לו איזושהי בעיה רגשית, אני לא יודע אם זה המקום שלו, או בוא, קצת תפתח לנו את היריעה.
כן. ראשית, המסגרת שלנו היא מסגרת מוכרת, במסגרת המוכר שלנו רשמי החרדי. אנחנו אמורים לתת, רוצים לתת מענה לכל נער חרדי שיש לו קושי בתחום הנפש. אני מדבר על מגוון בעיות הנפש, אני מדבר על סכיזופרניה, אני מדבר על OCD, אני מדבר על מניה דיפרסיה, אני מדבר על מגוון של חרדות, הפרעות אישיות גבוליות.
אתה מדבר רק על נערים שהיו באשפוז, או גם נערים שלא היו באשפוז?
בוא נאמר כך, רוב הנערים אצלנו הם נערים שעברו מחלקות פסיכיאטריות, הגיעו לאיזון מסוים.
איזון תרופתי.
איזון תרופתי, ואנחנו מסגרת ההמשך שלהם. בד בבד, יש לנו מספר נערים שלא עברו דרך מחלקות פסיכיאטריות, הם קיבלו מענה במסגרת הקהילה, הגיעו גם כן לאיזון מסוים, ומגיעים אלינו. עכשיו, ככלל, צריך לדעת שנער שנמצא במצב פסיכוטי חריף, אז אין לנו מענה לו. אנחנו נוכל לתת לו מענה רק כאשר הוא מגיע לאיזון. עכשיו, כשאני מדבר על איזון, זה לא אומר שהוא מתהלך כאחד האדם והתפקוד שלו הוא תפקוד נורמטיבי. אבל איזון סביר שהוא יכול להתנהל במסגרת של כיתה, במסגרת של פנימייה, במסגרת חברתית. ואז פה הקר הנרחב שאנחנו רוצים לעשות בתחום הנפש שלו.
זאת אומרת, אם אני רגע מסכם את מה שאתה אומר, אתה אומר שהקריטריונים להיכנס לבית הספר, זה חייב להיות קודם כל נער שיש לו מחלת נפש משמעותית, ולא איזשהו קושי של חרדה חברתית או הסתגלות חברתית. ודבר שני שאתה אומר, וזה מאוד מאוד חשוב, שנער צריך להיות במצב שהוא מאוזן. זאת אומרת, אם יש נער שהוא עדיין במצב שהוא פסיכוטי, או במצב מאוד חרדתי, והוא לא מסוגל לתפקד, בוא נאמר, כמו שבמינימום שכיתה דורשת, אתה לא תוכל לקבל אותו.
באופן כללי, הניסוח הוא נכון, אבל גם בעניין של מצב פסיכוטי, היריעה היא מאוד רחבה, וישנם נערים שנמצאים אצלנו במצב פסיכוטי כזה או אחר, פעיל. אם הוא לא חריף באופן מיוחד, אז יש לנו את היכולת, יש לנו את הכלים, לקלוט אותו, להכיל אותו, וגם לעשות איתו עבודה.
איזה גילאים אתה מקבל? כל הגילאים, יש לכם מגיל הגן?
באופן עקרוני, באופן רשמי, מ-13 עד 18 עם אופציה ל-21, אבל יש לנו גם כן שני נערים שהם פחות מגיל.
למה לא גיל 10? למה לא גיל 8?
כרגע זה תחום הגילאים שאנחנו לקחנו על עצמנו. אני מניח שעם הזמן, בוא לא נשכח, אנחנו מוסד שזו שנתו הרביעית, גם הגידול הטבעי, הצמיחה הטבעית צריכה להיות בהתאם, אז זה פחות או יותר הגיל שאנחנו לקחנו על עצמנו, אבל גם פה יש חריגים, רק עכשיו בדרך לאולפן הייתה פנייה של אחת האימהות, של נער בן 11 וחצי, ואני לא אמרתי לה, סליחה, זה לא מתאים. אמרתי לה, אני אשמח לשמוע, במידה והנער יימצא כמתאים, אנחנו מאוד נשמח לשלב אותו.
יפה, עם העניין הזה אנחנו, מאזינים יקרים, יוצאים לאתנחתא מוזיקלית, הפסקת פרסומות ומיד מיד שווים. Shama
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום עם האורחים שלנו, המנהל של בית הספר אור לנוער, הרב מוסאי, ואיתו המלמד, הרב נפתלי כץ. לילה טוב שוב לשניכם.
לילה משובח.
לילה טוב.
אנחנו לפני שיצאנו לפרסומות, דיברנו על הקריטריונים של את מי אנחנו מקבלים ואת מי לא, ורציתי עוד מילה אחת בעניין הזה, ואז נעבור לרב נפתלי כץ קצת לראות איך מתנהל סדר יום בבית הספר. תאמרו לי בבקשה, מקבלים שם רק דתיים, רק חרדים, רק חסידים, רק ליטאים, איך זה עובד?
אנחנו בית ספר של עם ישראל, יש אצלנו כמובן חסידים, יש לנו ליטאים, יש לנו מהמגזר הספרדי, אנחנו בתור
בקיצור,
של עם ישראל.
בקיצור, את כל עמך בית ישראל. איזה יופי.
בהחלט.
מעול.
כשאני אומר, כששואלים אותי כמה נערים יש לנו, אז אני מציין את המספר, ואני אומר, כן, ימתו.
כן, ימתו, זה נכון. אנחנו תמיד ששואלים אותי, אוי, עזר ימן, אברך אותך, אז אני אומר, תברכו אותי שלא תהיה לי עבודה. אני מבטיח תמיד לאנשים, ברוך השם, אחרי כל כך הרבה שנות עשייה, נו, אם מוסד כזה כמו בית חם צריך להיסגר, כי אנשים בריאים, זה שמחה הרי של כולנו.
שנהיה בטלים, לא מובטלים.
כן. טוב, בוא נחזור אליך, הרב נפתלי כץ. אתה מלמד באיזה כיתה? אתה מלמד בכלל, יש שאלה כזאת באיזה כיתה? זה הולך לפי כיתות?
אז בואו נסביר את זה קצת, נפשט את המושג. חייבים להבין קודם כל שהנערים שמגיעים אלינו, זה לא כל כך משנה הגיל שהם מגיעים, זה יותר הרמה שהם מגיעים לבית הספר. כלומר, יש נערים שבואו נקרא לזה, המחלת הנפש שפגע בהם, פגע להם ביכולת הקוגניטיבית שלהם בצורה יותר חזקה, ויש כאלה שזה קצת יותר נמוך. עכשיו, עושים איזשהו אבחון ראשוני.
מה שנקרא אינטייק, אתם מקבלים את הילד ועושים איזו הערכה, מתי נעצרו לו החיים?
חייבת להיות הערכה, כי אי אפשר, הכיתות הן בסופו של עניין, חייב להיות איזושהי התאמה בתוך הכיתה, היא לא יכולה להיות פערים מאוד מאוד גבוהים בתוך הכיתה, כי יהיה מאוד קשה ללמד את, את הנערים בכזו צורה.
הרי בכיתה בריאה, כשהכיתה היא מאוד אתרוגנית, ויש לך נערים בקצה אחד מאוד חכמים, ובקצה אחד נערים שהם פחות חכמים או פחות חריפים, אז המורה מתמודד עם זה שברגע שהוא הסביר והנערים החכמים הבינו, ולשנים הוא צריך להמשיך להסביר, אז הנערים החכמים משחקים ועושים לו בלגן. אז בכיתה כזאת היא על אחת כמה וכמה.
קודם כל חייב להיות איזשהו, יש איזושהי הבחנה ראשונית, ואז הנער נכנס לכיתה, ואני אציין שאני נמצא בכיתה יותר גבוהה, נחשבת כיתה ישיבתית. כל המסגרת הלימודית של הכיתה יותר ישיבתית, לומדים שם גמרא ו... והלכה, חומש, וכל הדברים בצורה יותר ישיבתית.
זה בחורים או נערים, כמו שאתה קורא להם, שהפסיקו, שהמחלה פגעה בהם אחרי שהם התחילו ללמוד גמרא, ואז כאילו יש להם את היסודות?
חלקם הגדול יש להם יסודות של לימוד הגמרא, אף על פי שאני אציין שהמחלה הרבה פעמים פוגעת גם כן ביסודות האלה. זה לא אומר שנער שקלט את היסודות בעבר, אפילו שהוא היה אפילו גאון או משהו כזה, הוא לפעמים מגיע אלינו במצב שצריך לחזור בחזרה וללמד את הכל מההתחלה, מהיסודות ועד השלבים היותר גבוהים.
אז איך באמת אתם דואגים שכיתה לא תהיה הטרוגנית, שהיא תהיה יותר הומוגנית, כאילו מבחינת היכולת של, של רמות הלימוד, רמות הידע? איך אתם עושים את זה?
באופן כללי אנחנו לוקחים שני מרכיבים משמעותיים. א', המבנה האישיותי, בית היכולת הלימודית. ואנחנו מנסים ליצור מסגרות עם מכנה משותף בתחום הזה. ככל שמבנה האישיותי יהיה גדול יותר, מבוסס יותר וחזק יותר, והיכולת בהתאם הלימודית תהיה גדולה יותר, כמובן שאנחנו ניצור קבוצת לימוד עם המכנה משותף הזה.
ויש מצב כזה שאתה למשל חושב שילד מתאים לכיתה X, ואחרי זה אתה רואה שאתה צריך להזיז אותו למעלה או ללמטה?
לחלוטין, לחלוטין.
זאת אומרת, יש הרבה גמישות בעניין הזה.
ודאי, אין ספק.
אוקיי, ואז אתה מתחיל ללמד, בוא תתאר לי קצת מבנה סדר יום, מתחילים רגיל בשעה 8?
קודם כל, בית הספר מתחיל, הכיתות מתחילות משעה 9. יש המנהל יצר משהו שהוא דבר מדהים, לדעתי, לדעת כל הצוות של זה.
בוא שתף את המאזינים, גם זה, אם זה מדהים או לא.
כינוס בוקר, זה נקרא כינוס בוקר. הנערים מגיעים לבית הספר, הם מתכנסים באולם בית הספר, והמנהל נותן להם איזשהו שיחת פתיחה.
כל יום?
מדי יום הנערים מתכנסים באולם, ושם אני נותן להם שיחה שלוקחת בין רבע שעה ל-20 דקות, ובמסגרת הזאת, בשיחה הזו, אנחנו מעלים מגוון רחב של נושאים, החל מכישורי חיים, היגיינה אישית, פוליטיקה.
רגע, אני רוצה להבין. אני, לא איתכם. בתשע בבוקר, הם באים מאיפה, מהבית או ישנים אצלכם?
הם מגיעים משתי מסגרות של הוסטלים, של וילות, שתי וילות מדהימות, שנמצאות בתוך שכונת וילות.
שזה גם קשור לאור לנוער?
שהיא קשורה לאור לנוער, לחלוטין.
אז זאת אומרת שאתם מוסד ממש פנימייתי?
אנחנו מוסד פנימייתי, כן.
אקסטרני, 24 שעות הילדים מחוץ לבית.
יש נערים שהם אקסטרניים, מספר נערים שמגיעים אלינו מהבתים שלהם, ויש נערים שמגיעים מההוסטלים, מהווילות, כמו שאנחנו קוראים להם, ומגיעים אלינו לבית הספר.
יפה, ואז מגיעים בתשע בבוקר, אז זה אחרי התפילה?
ברבע לתשע, אבל אחרי, בעצם, שהם מתפללים, אחרי שהם אוכלים את ארוחת הבוקר, שגם שם זה המסגרת של בית הספר, כלומר, נותנת מענה גם בתחום הזה, ואז הם מגיעים לבית הספר,
לחדר התכנסות.
להתכנסות.
אגב, כמה בחורים יש בבית הספר היום?
37.
אז 37?
37, כן, נימתו.
כן, נימתו. אז 37 חברים באים לחדר, ואתה כל בוקר מתייצב שם כמו רמטכ"ל, ומה? ילדים, היום אנחנו הולכים לדבר על המשט של המרמרה?
קודם כל, אני מודה לקדוש ברוך הוא בכל, שיש לי את הזכות להיות איתם, ואני אומר להם את זה. אני ממש אומר להם את זה. כי זו זכות גדולה ועצומה, כמו שאני...
זה, אתה יודע, איך אומרים?
מי שלא...
לי לא צריך לספר את זה, מה זה לעבוד, אתה יודע, אני אגיד לך איזה וורט קטן, וסליחה שאני ככה קוטע אותך, כתוב שיהודי צריך להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, מהו רחום, הפתה רחום, מהו חנון, הפתה חנון, ואז שואלים, מהו מחיים מתים, הפתה מחיים מתים? אתה יכול לחיות מת, אתה יכול להיות רחום, חנון, אתה יכול להיות נורא טוב, איך אתה יכול לחיות מתים? אז מפרשים הראשונים... שלחיות מתים, כמו שהקדוש ברוך הוא מחיי מתים, אדם שעוסק עם אדם שיש לו בעיות נפשיות, זה נקרא לחיי מתים.
לחלוטין.
להחיות מתים, סליחה.
לחלוטין.
יפה, אז אתה כל בוקר, אנחנו כל בוקר, ברוך השם, יש לנו את הזכות לקום ולעסוק, להידבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, להחיות מתים. אתם עושים את זה כל היום, אני לצערי הרב כבר נוסע פה ושם, כמעט לא נמצא פה, אבל בוא תמשיך, אז יש התכנסות ואתה אומר לילדים, מודה אני לפניך, שיש לי את הזכות לבוא אליכם ולעבוד איתכם, ללמוד איתכם, לאהוב אתכם.
לחלוטין. ואני רוצה לומר, וזה בעצם כל התפיסה החינוכית שלנו במוסד שלנו, הנערים מבחינתי הם נערים נורמטיביים. השיח שלנו איתם הוא שיח נורמטיבי. אני מדבר איתם...
בגובה העיניים.
בגובה העיניים. אני מאמין באמונה שלמה, ש...
כן, אתה מאמין באמונה שלמה, תמשיך.
אני מאמין באמונה שלמה, שהנערים האלה, הם נערים שמסוגלים להכל. השמיים זה הגבול. הם, הסיסמה שלנו, yes, I can. אנחנו מסוגלים לעשות כמעט כל דבר שמיים. כמו כולם. אני מאמין בזה, ואני לא נותן לעובדות לבלבל אותי.
ועל זה אתה חוזר כל בוקר.
ואני חוזר על זה
כמעט... בווריאציות שונות.
כמעט כל בוקר אני חוזר. למה כמעט כל בוקר אני חוזר על זה, בצורה כזו או בצורה אחרת? היחס שלנו הוא יחס נורמטיבי. אנחנו מאמינים שלכל יש כל, יש כוח עילוי משלו. נדבר איתם בגובה העיניים, נדבר איתם כאל אנשים רציניים, זה עושה את העבודה ועושה את הפעולה שלו גם בנפש פנימה.
יפה, מעולה, מעולה, שניונת. תגיד לי הרב נפתלי, הוא פותח את הבוקר. אתה בכיתה מרגיש את הפתיחה שלו? אם יש בוקר למשל שהוא לא פתח אותו, אתה תרגיש היום מרגישים שהרב מוסאי לא פתח את הבוקר?
חד משמעית. ממש מרגישים את הבוקר הזה כי זה מוריד את הנערים, זה נותן להם איזושהי רגיעה כזאת. התחיל היום. זה חלק מהסדר.
דרך אגב, אתה משתתף במה שהוא מדבר? כאילו, אתה יכול להמשיך איתם את הנושא בתוך הכיתה, במה שהוא התחיל, הרב מוסאי?
אם זה נושא שאנחנו מחליטים להעלות אותו, אז כמובן שאני משתתף. יש נושאים שהם עולים באופן קבוע, כל הנושאים של הקישורי חיים שהוא מעלה, המנהל, לאו דווקא אני משתתף בהם, כי יש לנו את הסדר הכיתתי משלנו. שזה סדר מאוד 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 מובנה וברור.
אתה יודע שאני הייתי מורה הרבה שנים, והייתי רכז חברתי, והייתי קצין ביקור סדיר, הייתי הרבה דברים שקשורים בחינוך. לא לימדתי כיתה כזאת. תגיד לי, אני רוצה שאותך סתכל לי בעיניים. אתה עושה לעצמך הנחות בסדר יום של לימוד של כיתה, שאתה אומר, שמה, אני עושה, מה, כאילו, לא יכול להיות יותר גרוע. מה, אתה עושה לעצמך הנחות? או שאתה בא עם אג'נדה ברורה כל יום, כל בוקר, זה מה שאני צריך להספיק?
קודם כל, צריך לחלק את העניין. יש סדר יום מאוד מאוד קבוע, והוא חייב להיות קבוע, כי הנערים האלה, הטיפול בנערים האלה, חייב לבוא על סדר מסודר וקבוע. הסדר הוא חלק מהליך הריפוי.
יפה.
באופן חד משמעי.
מהליך השיקום.
מהליך השיקום. אני גם קורא לזה ריפוי גם כן, כי זה נותן איזשהו מגע חם, מגע עוטף, שחסר להם מאוד. עכשיו, הסדר הוא מובנה, הוא כתוב, הוא כתוב על הלוח. אני גם פותח איתו את הבוקר, מה אנחנו הולכים לעשות היום, באופן ברור.
זאת אומרת שאתה חייב להיות מאוד מסודר לעצמך, אתה לא יכול לבוא בשלוף.
חד משמעית. עכשיו, אם כי, וזה חייב להיות גם כן, שאם עולה איזושהי סיטואציה בכיתה, עכשיו, בואו לא סיטואציות, כמו תלמיד מתפרץ לרגע, או שהוא נכנס לחרדה, אנחנו חייבים לעצור את סדר היום, ולטפל בסיטואציה. עכשיו, דרכי, כשאני מטפל בכזו סיטואציה, אנחנו פותחים אותה בדרך כלל באופן כיתתי. אני מעלה את הסיטואציה בדרך כלל בכזו, בכל מיני צורות, או על הלוח, או שמעלה אותה לשיח בין התלמידים. מה אנחנו היינו עושים עכשיו בסיטואציה הזו שקרתה עכשיו? איך אפשר לעזור? איך אפשר להתנהג בצורה אחרת?
זה נשמע לי כאילו שסיטואציה כזאת כשהיא קורית היא טובה לך.
במידה מסוימת אני אומר שכן.
זה כאילו מרים להנחתה מה שנקרא בשפה המקצועית.
באופן חד משמעי. אני רואה אחר כך את ההתנהלות ההמשכית שאחרי הסיטואציה, אחרי שאנחנו מדברים עליה, היא שונה בדרך כלל. וכשהסיטואציה קורה שוב, אז הם כבר יודעים להגיד כל מיני דברים שדיברנו עליהם בעבר. זה קרה ככה, אמרנו ככה וכולי.
אז הלמידה שלך, בואו חוזרים, יש את הפתיחה של הרב, אחרי זה אתה בא, נכנסים לכיתה, זה כבר הכניסתם לאיזה מוד של דבר מסודר, יש על הלוח כתוב מה עושים היום, ואז בוא תתאר לי את סדר הלמידה.
זה כל יום לגופו. יש לנו את השיעור, בדרך כלל השיעורים הראשונים אני משתדל לפתוח במשהו תורני, שזה בדרך כלל גמרה. הגמרה מכניסה אותם, את הנערים, לסוג של
אתגר.
אתגר כזה, אתגר מחשבתי, אינטלקטואלי, אתגר שאני מאוד מאוד משתדל לאתגר אותם, ממש כמו בישיבה. אנחנו שואלים שאלות, אנחנו נותנים זמן לענות עליהם, אנחנו מדיינים בשאלות, מדייני בכל רשי שאנחנו לומדים.
בטח ההגשה צריכה להיות הגשה סופר מעניינת. זאת אומרת שאתה בא ומגיש דילמה של הגמרא, אתה חייב להגיש את זה בצורה מאוד 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 מאתגרת, כדי שהחבר'ה ממש כולם יהיו איתך.
אנחנו ממש מציגים לפעמים את הסוגיה. ממש.
מה, לוקחים כאילו שני דיינים, אחד יושב פה, אחד יושב שם, ומביאים בעלי דינים, זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי, ולמה ככה, ולמה ככה.
כן, ממש ככה. הנערים כמה שהם יותר חיים את הגמרא, זה יותר מכניס אותם לנושא הנלמד, וזה יותר נותן להם כלים להבין ולזכור את הנושא.
יש מבחנים? יש מבחנים?
היה לנו דיון על הנושא הזה בעבר, לנושא של מבחנים. אנחנו חייבים להבין. חלק מהפגיעה של המחלות הנפש, רובם, הן פוגעות בזיכרון לטווח ארוך. לא רק בזיכרון העבודה, גם בזיכרון לטווח ארוך, ביכולת השליפה. עכשיו, נער כזה שמתמודד עם מבחן, מאוד קשה לו לשלוף את החומר שהוא שלף בעבר.
כן.
אז לכן אנחנו לא עושים את זה בצורה של מבחן. אנחנו כן נעלה שאלון על הלוח, כן נעשה את זה כחידון, נעשה את זה כאיזשהו סוג של משחק, לא באופן של מבחן, כי המבחן מאוד מלחיץ אותם, וכשהמבחן מלחיץ, מאוד קשה להם לענות את התשובות באופן ברור.
אז בוא תגיד לי אתה, רב מוסאי, אני רוצה רגע להבין, אז איך אנחנו יוצרים אצלם, אם צריך בכלל, יכול להיות שתגיד לי, תשמע, בוא, נערים כאלה, תגיד תודה בכלל שהם באים לכיתה, איך אתה יוצר אצלם מה שאנחנו קוראים לו מחייב? איך אתה יוצר למה עושים מבחנים לילדים בחינוך רגיל? כי אנחנו, אתה יודע, צריכים שילד יבין שהוא חייב לתת חשבון, דין וחשבון למישהו. איך אתה פה יוצר את אותו מצב שבן אדם נותן דין וחשבון?
אני רק אומר על מה שהרב נפתלי אמר קודם. נושא המבחנים הוא נושא מאוד רגיש אצל נערים פגועי נפש. סף החרדה שלהם הוא מאוד 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 נמוך, ולכן כל מה שקשור לבוא ולבחון את היכולות שלהם ואת הידיעות שלהם, לפעמים זה לוקח אותם למקומות לא טובים.
אז אתה מעדיף
ולכן, ולכן, ולכן השאיפה שלנו זה ללכת בכיוון של הערכה אלטרנטיבית. כלומר, הערכה חילופית. לא לבחון אותם, אוקיי, אנחנו נכתוב את השאלות על הלוח, ואתם תצטרכו לענות בכתב. אני נמצא המון, אפשר להגיד שאני שורץ בכיתות, ובמיוחד בכיתה של, של הרב נפתלי, ואני לפעמים שותף ער ללימוד עצמו. זה לימוד חי, לימוד תוסס, והפידבקים שהרב נפתלי מקבל מהנערים, הוא פידבק שבו אני יכול כמנהל להעריך את העשייה, וגם את יכולת הקליטה של הנערים. היו פעמים שגם היו שיחות בלימוד. קראתי לנערים אליי לחדר, פתחנו את הגמרא, ושוחחנו על מה שהם, על מה שהם למדו.
אני לא מבין, פעם, בקיצור, הערכה אלטרנטיבית, זה מה שאתם
לחלוטין,
עושים. אתם לא
לחלוטין.
קוראים לילד בשמו מבחן, כדי ש, שלא יהיה את הלחץ הגדול הזה, אבל בהחלט כן. יש לכם את הכלים להעריך. אנחנו, פרשותכם, חייבים לצאת להפסקת פרסומות, התנחת המוזיקלית, ומיד שווים.
שמחה בלב גוברת, מתבודד עם מחשבות. הלב שכה נחשף, מבקש להתעלות כאן. תמונות מן הילדות שוב חולפות אל מול פניי, איך גשם מטפטף בחלון ביתי הקר. שמחת חיים גוברת וכותב על זה מכתב קטן. ויש שמדברים אולי אני כל כך שונה,
אני כל כך שונה.
ויש שרק חושבים ולעולם לא ישתנה,
לא ישתנה.
זה בא מהלב, זה בא כשכל
ממתיקים את התפילה, ועוד עלי אופרח שמקשיב אל התחינה. מרגיש ששום דבר לא חזק מן הבדידות עכשיו.
מתי יבוא שלום? אני שואל את אלוקיי. מרגיש כמו בן לאב מנגב את דימותיי. קורא בקול גדול, הוא ישמע אותי עכשיו. ויש שמדברים אולי אני כל כך שונה,
אני כל כך שונה.
ויש שרק חושבים ולעולם לא ישתנה,
לא ישתנה.
זה בא מהלב, זה בא כשכה חושבים ולעולם לא ישתנה,
לא ישתנה.
זה בא מהלב, זה בא
כשכואב.
מרגיש את העוצמה שבחיי איך הכל משתנה לי,
איך הכל משתנה לי.
הרגשה של רוח,
הרגשה של רוח
שמעתה ועד עולם אני שוב משתדל לי,
שוב משתדל לי
להכניס אל הלב.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום נמצאים איתנו ממוסדות אור לנוער, מוסד נפלא שאנחנו מדברים אודותיו כבר בחצי שעה האחרונה, ויש לנו עוד לפנינו הרבה מה לדבר. נמצאים איתנו הרב מוסאי, שהוא מנהל בית הספר, והרב נפתלי קץ, שהוא אחד המלמדים באחד הכיתות, ואנחנו ככה רוצים להמשיך ולהבין. אז הבנתי שלומדים גמרא, ואמרת לומדים עוד דברים. מה עוד לומדים במסגרת היום הזה?
אני חושב שהדבר בעצם לדעתי העיקרי אפילו יותר מלימוד הגמרא, שאנחנו גם עושים את זה תוך כדי לימוד הגמרא, זה הנושא של כישורי חיים. מגוון מחלות הנפש פוגעות ביכולת של הנערים לתקשר נכון עם הסביבה. Mm-hmm. לתקשר נכון עם עצמם לפעמים. Mm-hmm. ואחד הדברים שאנחנו שמים עליו דגש מאוד מאוד חזק במוסד, זה הנושא הזה של טיפול בכישורי חיים. הנושא של לתת לנער לחוש את הסביבה בצורה נכונה. Mm-hmm. לדעת לענות נכון לסביבה, לדעת אפילו ללכת לקנות במקולת, לדעת איך מתעסקים עם כסף, לדעת איך מתמודדים עם פגיעה של מישהו פגע בו. כל הנושאים האלה שהם אצלנו מאוד מאוד ברורים, שמישהו פגע בי אז אני לא מתייחס, אצלם זה לא מאוד ברור. אני יכול לתת לך דוגמה מאוד קטנה.
אנחנו קוראים לזה ADL, נכון?
כן.
ADL ממש. זה כל הדברים היומיומיים שאנחנו כל כך מורגלים, ואצלנו הכל כל כך טריוויאלי, אז אתה בא ואומר, חבר'ה, אצלו אם פגעו בו, זה יכול כמה זמן להימשך?
המון זמן, זה יכול לפתוח איזושהי חזית שאתה לא יודע מתי תסתיים. אני אתן לך ברשותך דוגמה קטנה שהיא ממש דוגמה טובה. אני לפני שבועיים בערך, בשיעור כישורי חיים, העליתי שאלה על הלוח. כתבתי ככה, בדיוק אני מכיר לך את המשפט במדויק. הלכתי ברחוב ומישהו שם על היד. וביקשתי מהנערים להשלים את המשפט. אני כותב את המשפט על הלוח, מה שהם משלימים. וכל אחד ישלים. אחד מהם ישלים והוא כותב לי ככה, הוא אומר לי ככה. הלכתי ברחוב ומישהו נניח על היד, קפאתי במקומי בחרדה, לא הייתי מסוגל להגיב, ובשלב שני פשוט נסעתי את הרגליים וברחתי משם. עכשיו אני אומר לעצמי, וכל אחד הגיב...
כל אחד אומר איך הוא
מרגיש ואיך שהוא חש את הדברים. עכשיו אני אומר לעצמי, כן, אני מישהו שם על היד ברחוב, אז אני מסתובב אחורה, אני רואה אם זה אח שלי או אבא שלי, או אולי זה מכר טוב ששם על היד, או שבאמת סתם בן אדם שמטריד אותי ואני באמת הולך הלאה. Mm-hmm. הוא הדבר הראשון שהוא נכנס, הוא נכנס לחרדה. זו סיטואציה יומיומית שקורית לנו כל הזמן. וזה לא רק, זה רק אחת ממגוון הסיטואציות שקורות לנו כל הזמן, הם לא יודעים איך להתמודד איתם. ואחד הדברים שאנחנו עושים בשיעור כישורי חיים, אנחנו מביאים את זה לשיח. איך אני מתמודד עם סיטואציות אפילו הכי פשוטות. ומשם אנחנו עוברים לדברים.
תן לי עוד דוגמה. אתן לך עוד דוגמה. אמרת משהו במקולת.
אני אתן דוגמה גם כן של המקולת. אתה שולח נער, אני אמרתי לנער, אני אתן לך 20 שקל, אתה יוצא למקולת, אני מבקש לך לקנות ממתקים למסיבת כיתה. מה אתה קונה?
איך אתה מנהל את הכסף שלך? זאת השאלה?
לא השאלה איך אתה מנהל את הכסף. השאלה קודם כל, אתה יוצא מבית הספר, איך אתה מגיע למקולת? אתה ניגש לתוך המקולת, לאיזה מדף אתה פונה בכלל? ומה אתה בוחר? שכל החברים של הכיתה שלך יאהבו? זה בעצם מגוון של נושאים שאצלנו ברור, אצלו בכלל לא ברור. שהוא צריך לבחור משהו שהוא אוהב למשל לאכול צ'יפס, אבל חברים שלו בכלל לא אוהבים, הוא צריך לקנות גם שתייה.
רגע, אתה מתקיל. רגע, אני רוצה להבין. ילד בן 7, בריא בנפשו, שהולך לחנות המכולת לקנות לאספת הכיתה או לחגיגת כיתה, סיום מסכת או משהו, הוא בטח קונה מה שהוא אוהב. מה, הוא יקנה מה שהחבר שלו אוהב? למה שהוא לא יקנה מה שהוא אוהב? כאילו, איפה זה שונה?
כי ילד בן 7 שהולך הוא שואל את המחנך שלו.
מה להביא?
זה נמצא לו במדעות, מה להביא? הוא לא קונה סתם מה שהוא רוצה. אם המחנך אומר לו, תקנה מה שאתה רוצה, הוא באמת יתפרע, אני מאמין. אבל אם הוא שואל, פה הנערים האלה אין לי במדעות אפילו לשאול.
למה?
למה?
מה קורה שם? מה קורה שם? הרב מוסאי, בוא תעזור לנו. חלק, מה קורה חלק, לילד כזה?
חלק מהבעיה הנפשית של הנערים זה ארגון פנימי וגבולות. מה שברור ומובן מאליו, אפילו לנער בן 5, לנער בן 6, לנער בן 7, לפעמים לחלוטין לא מובן אליו, לנערים בני 13, 15 ו-17.
כי מה?
כי המחלה פוגעת להם במקום של שיקול הדעת, במקום של ההתנהלות האישית, הייתה התנהלות במרחב, ולא תמיד הם מסוגלים לקבל את ההחלטות הנכונות של מה שהם צריכים לעשות ומה שהם צריכים לקבל. זה מצער לראות, מצער לשמוע, אבל לא פעם ולא פעמיים אני נתקל בנערים שעם דמי הכיס שלהם קונים דברים מאוד לא נחוצים, וכמה מהם. כלומר, הוא יכול לקנות אוזניות, חמש אוזניות.
חמש
אוזניות.
חמש יחידות של אוזניות.
חמש יחידות של אוזניות. אתה שואל את עצמך, ריבונו של עולם,
כמה זוגות אוזניים יש לך?
בסך הכל שתי זוג אוזניים אחד.
כן.
והוא עושה את זה...
רגע, אז למה באמת הוא עושה את זה? הרי לא מדובר בנערים שהאינטליגנציה שלהם, הם לא מפגרים. זה צריך להדגיש. אין שם פיגור. אז למה הוא עושה את זה?
למה הוא עושה את זה? כי המחלה פוגעת בצד הקוגניטיבי שלהם אצל חלקם, שוב, השאלה גם באיזה רמה כמובן, אבל אצל חלק מהנערים זה פוגע גם בשיקול הדעת המאוד בסיסי הזה, ושם אנחנו צריכים לעשות איתם עבודה.
תרשו לי לשאול אתכם שאלה קצת לא יפה, אבל אני חושב שהיא נכונה. האם יכול להיות שאתם משתמשים בכל לימוד ולימוד שאתם לומדים עם הילדים, וזה לא חשוב אם זה גמרא, חשבון, מתמטיקה, אנגלית, או בישול, לצורך דבר אחד, לצורך כישורי חיים? לשם אתם מכוונים כל הזמן?
לחלוטין. כל הלימוד שלנו מגויס בשביל היום-יום של הנערים.
זאת אומרת שאם יש מושג שנקרא ריפוי בעיסוק, לכם יש ריפוי בלימוד.
ריפוי בעיסוק, ריפוי בלימוד, ריפוי בהתנהלות. כן, התשובה היא כן.
אוקיי, נהדר.
אני ממש אהבתי את ההגדרה, ריפוי בלימוד, כי זה ממש משליך על מה שאנחנו עושים כל הזמן. ריפוי בלימוד ממש ככה. הנערים, כל נושא שהם לומדים, או כל נושא שהם מתעסקים בו, אנחנו משתדלים תמיד לכוון אותו לתוך הנושא של הכישורי חיים, להשליך ממנו לדברים שלמדנו לפני זה, או לכל מיני דברים.
אני ראיתי אצלכם, הרב מוסאי, חדר שנקרא חדר מוזיקה. אני ראיתי שהוא סגור, אני חייב להגיד לך באופן אישי, לא הבנתי למה הוא סגור, אבל יכול להיות שצריך בשביל האולפן, של האקוסטיקה.
לחלוטין.
אוקיי, וישב שם נער, עוד פעם, אני רגיל לראות את המורות האלה, אבל נער בהחלט כפו, בחור חסידי.
שניגן שם, נכון.
שניגן, הוא היה מאוד 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 כבוי, ניסיתי, אתה יודע, לתת לו יד לשולם עליכם, כזה שמח ומלא חיות, וקיבלתי איזה יד, מה שאנחנו מגדירים כדג מת, יד עלובה כזאת, רפה, בלי שום חיות. ואז הוא התחיל לנגן עם המדריך הנפלא שלו, הם שרו שם איזשהו שיר, שאני חושב שהוא חיבר לאלוהי נשמת אביו, אני טועה?
כן.
משהו שהוא כתב את המילים, הוא חיבר את המוזיקה?
הוא חיבר את המילים, הוא כתב, וגם הלחין יחד עם הטרפיסט.
אגב, יש לך את השיר הזה פה?
לא.
אפשר לשלב אותו? אפשר לבקש מהטכנאי שלנו?
לא, ממש לא, מכיוון שזה...
פנימי.
שזה פנימי, זה טיפולי, וזה חסוי.
אוקיי. מה יש? בוא תספר לנו מה הסיפור של הנער הזה.
אז ברשותכם אני ארחיב טיפה את העירייה, ואחר כך נשתדל לענות על השאלה הזאת. כיוון שמדובר בנערים עם קשיים מובהקים בתחום הנפש, אנחנו אצלנו רואים את תחום של התרפיות כתחום מאוד מאוד מרכזי. שאם אנחנו נצליח להגיע לפריצת דרך בתחום הזה, אז גם הצד הלימודי ישתפר בצורה משמעותית. עכשיו, למשל, פעם בשבוע כל בית הספר נוסע לבריכה טיפולית באשדוד, וכל נער מקבל את הטיפול האישי שלו במסגרת ההידותרפיה.
וואו.
יש לנו כאן פסיכודרמה, כן? על ידי עובד סוציאלי שהוא שמח לעניין הזה. תרפיה באומנות, תרפיה במוזיקה, כמו שדיברנו, קלינאית תקשורת. כל המערך הגדול הזה, התרפויטי הגדול הזה, זה מתוך תפיסה ומתוך אמונה שאם אנחנו עושים עבודה בתחום הנפש, אם אנחנו מצליחים לגעת בהם בנשמה, אנחנו נצליח להפעיל עוד הרבה דברים אחרים אצלם, שקבועים, עלומים, וגם מתוך הניסיון, אנחנו
רואים... אז את אומרת ש...
נתתי את הדוגמה של אותו נער. כן, נער עם מורכבות מאוד מאוד גדולה, ועם סיפור אישי מאוד 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 כואב. נער שהגיע אלינו לא מתפקד לחלוטין. לא מתפקד לחלוטין. היום הוא אפילו מגיד את עצמו כסגן המנהל.
אופה.
כן, ממש כסגן המנהל.
וכש... אם אתה מאפשר לו את זה.
לחלוטין. הוא נמצא לידי בכל ביקור משמעותי בבית הספר. הוא יודע ליחצן היטב את בית הספר. וזה נער שעשה כברת דרך מאוד מאוד משמעותית.
והכל בזכות המוזיקה?
והכל בזכות המוזיקה.
זאת אומרת, אם אני רוצה להגדיר למאזינים שלנו נכון, אתה תשתמש בכל כלי אפשרי, מוזיקה, דרמה, תרפיה, הידרותרפיה, בשביל לגעת בבן אדם ולשקם אותו.
מבחינתנו, המטרה מקדשת את האמצעים. אני אתן לך דוגמה של נער...
במובן החיובי של המילה, כמובן.
לחלוטין.
כי אתה יודע, בדרך כלל זה נאמר בצורה שלילית, אבל פה אתה אומר בצורה חיובית, אני אעשה...
בקודש.
תגיד, אם מישהו ירצה, אתה מרגיש שיש לו חוש לבישול, אתה תעשה עם זה משהו?
יש לנו חוג בישול. יש לנו חוג בישול, יש לנו מגמת בישול.
נו, נכון? אז יש הפתעה.
יש מגמת בישול, שבו הנערים לומדים במסגרת כישורי החיים, גם כן לנהל ולבשל ולקנות ואיך להסתכל על תפריט ואיך להסתכל על...
בנייה של מערך של אוכל, כאילו עד לרמה כזאת אתם מגיעים?
עד רמה כזו. והם בונים לעצמם תפריט ומבשלים.
יפה, בוא, אז תשמע, זה כמו שאתה אומר, השמיים הגבול, אתה השתמשת במושג הזה, השמיים הגבול, כן. זאת אומרת שכל דבר שנער ירצה, תגיד לי, גינה טיפולית יש לכם?
אין לנו גינה טיפולית, אבל יש לנו מגמת חקלאות.
שמה זה אומר? עכשיו שמיטה, אתם קצת בבעיה.
אין לנו שום בעיה, זה
מצא מנותק?
בחממה, עם מצא מנותק.
אופה, יש פתרונות להכל.
עם תרפיסט, okay. עם תרפיסט, והנערים האלה מקבלים את הלמידה והטיפול במסגרת הזו.
תגיד לי, זהו תרפיה. יש לכם טיפול באמצעות בעלי חיים, כי אתה יודע שהרבה נערים, אתה רואה שהם איבדו את האמון במוצר הזה שנקרא בן אדם. אנחנו רואים הרבה פעמים, ילדים, אני לא רוצה כרגע בשידור, כי אנחנו בסך הכל ככה שומרים על תואר השידור הזה, אבל ילדים שנפגעו בצורה גופנית קשה, ככה אנחנו מגדירים את זה, הרבה פעמים מאבדים את האמון בבני אדם. ואז אנחנו רואים שטיפול בבעלי חיים זה טיפול שהם מתחברים אליו, כי החיה בסך הכל זה החבר הכי טוב. הוא לא פוגע בי, הוא לא מעליב אותי, הוא לא כועס עליי, הוא לא מסתכל עליי בעיניים עם סבר חמור. יש לכם סוג של טיפול כזה?
לעת אתה לא, אבל הנה, נתת לנו אתגר.
אוקיי, טוב, תשמע, אחי, כל כך הרבה דברים שאני שומע שיש לכם.
ניפגש בעוד שנה ונראה אם הצלחנו לעמוד באתגר הזה.
טוב, אנחנו לא נספיק לדבר על כל מה שיש לכם, אבל אני רוצה לחזור אליך, רב נפתלי, ככה, לסיום. תגיד לי, אתה יכול לראות נערים שאתה אומר לעצמך, אתה הולך לישון בלילה ואתה אומר, וואלה, הנער הזה, הצלתי אותו, קידמתי אותו. זה משהו שאתה יכול לראות, או שהתהליכים הם כל כך ארוכים שקשה לחוש אותם?
אני אומר לך את האמת, התהליך הוא ארוך, אבל יש הרבה נקודות אור. יש נקודות אור. אני אתן לך דוגמה ממש עכשווית, ממש עכשווית. אני קיבלתי בתחילת שנה לכיתה שלי נער, במצב פסיכוטי פעיל. מצב פסיכוטי פעיל, אני חושב, מצב יחסית לא מאוזן תרופתית. ממש הוא היה נרדם עד מצב שהוא היה נופל על הרצפה, ישן. וכל מיני כאלה, ממש...
סליחה שאני מתפרץ, זה נער שהיה למעלה משנה במחלקה פסיכיאטרית, והם לא הצליחו לאזן אותו.
עמיד לתרופות.
כנראה. הם פשוט לא הצליחו לאזן אותו. והם פשוט התחננו שנקלוט אותו.
כן, למרות שזה לא, איך אומרים, בוא נאמר, זה קצת חורג מגבולות הגזרה שלכם, כי זה קשה לנהל כיתה כשיש נער שכל כך סובל, אבל בכל זאת קיבלתם אותו.
זה נכון, מכיוון שאני הייתי בתוך המחלקה, אנחנו מבקרים במעט לעת, ראיתי את זה, וזה הסייד שלו, זה מאוד מאוד נגע לליבי, ואמרתי, זה אחד שאנחנו צריכים ללכת עליו.
ואז מה קורה, הרב נפתלי?
הוא מגיע אליי לכיתה, היה מאוד קשה להתנהל איתו בסדר היום של הכיתה. אני מדבר על... אצלי בכיתה הנערים לא ישנים על הרצפה. יש לנו סדר שולחנות, יושבים ליד השולחנות, יש סדר למידה כזה או אחר, אבל הוא הגיע אליי ככה, ובעבודה מאוד סיזיפית, לאט לאט, הצלחתי להיכנס לתוך ה... לחדור פנימה לתוך הנפש שלו. אני מדבר על מצב הוא נמצא היום בחרדה, זה נער עם סכיזופרניה פעילה. זה דבר שהוא לא טבעי והוא לא רגיל, הוא נמצא עם חרדה, הוא ניגש אליי להביע את החרדה שלו ולבקש עזרה בתוך החרדה שלו. הוא נתן לי מצב להיכנס לתוך הארכיון הפרטי שלו, לתוך הדברים האישיים שלו ולעשות שם סדר.
וואו.
לנסות להיכנס פנימה, ואנחנו מדברים על דברים שלא היה, אני לא חלמתי שהוא נכנס אליי לכיתה, שזה יהיה מצב שאנחנו נדבר על כאלו דברים. ההורים שלו היו באספת הורים ביום הורים, ביום חמישי, אני שמעתי מהם דברים מדהימים. הם אומרים לי, במילים כאלה, הצעת לנו את הילד.
זאת אומרת שההשפעה של הכיתה הולכת גם לתוך הבית.
אתה לוקח את זה איתך כל הזמן.
לא, לא, לא שלך, של הילד. כאילו, השעות שהוא נמצא בתוך בית הספר, משפיעות על השעות שבהם הוא נמצא בבית.
אחרי שהם היו אצל הרב נפתלי, הם היו אצלי. והם סיפרו אל שולחן השבת שלהם. איך היה לפני ואיך הוא היום. אז אני אומר, היום זה לא המצב האידיאלי. כן? אבל זה שמיים וארץ בין מה שהיה לפני לבין מה שהוא היום. היום שולחן שבת... היום שולחן שבת שלהם מתנהל, מה שלא היה לפני כן. אבל אני לא מדבר רק על שולחן שבת, אני מדבר כאן על היום-יום. המשפחה שילמה מחיר לא פשוט. ההתמודדות הזאת התמודדות יומיומית, שמשפיעה על ההורים, על הזוגיות של ההורים, על היחסים בין האחים, בינם לבין עצמם, בינם לבין הנער.
על היכולת ללכת לעבוד, הרי תינער כזה, אם הוא תקוע לך בבית, סליחה על הביטוי תקוע, אבל... תשמע, זה כלא, אתה בתוך כלא, בתוך הבית שלך.
אני רואה הורים אחרים לגמרי. אני רואה הורים אחרים לגמרי, יש מבט אחר בעיניים שלהם.
יפה, טוב, מה אני אומר לכם לסיום? תשמעו, השעה שלנו נגמרת וזה עצוב, כי יש כל כך הרבה דברים עוד שאפשר לדבר, ואני בעזרת השם גם רוצה להזמין אתכם, אולי באחד השבועות הבאות, כדי שנוכל גם לתת למאזינים לתת ביטוי. אבל עד שאנחנו נעשה את זה, אנחנו חייבים לסיים, כי השעון רץ קדימה. תאמר לי הרב מוסאי, אם רוצים נערים והורים שעכשיו שומעים אתכם, רוצים לבוא אליכם, איך פונים אליכם? תן לי ככה בקצרה איך עושים את זה. תן לי כן טלפון.
אפשר להתקשר אליי.
מה זה אליך? לבית הספר?
אליי לבית הספר, גם אליי באופן אישי. אני יכול לתת את מספר הטלפון.
אז בוא תן לנו אותו.
052-552-0083. אני אשמח מאוד. בכלל, כל המוטו שלי זה הקשר הישיר עם הנערים.
בוא תגיד את זה עוד פעם.
052-552-0083. ואני אשמח לשוחח עם כל הורי.
יפה. אז רב נטלי והרב מוסאי, אני רוצה באמת במילה של התרגשות לומר, אני מקנה בזכויות שלכם. אתם עושים דברים, אוי, מה אני אגיד לכם? הלוואי ואני היה לי את הזכות לעשות מה שאתם עושים. אני מנהל גדול, קטן, אבל מנהל של אימפריה ענקית, רוב הזמן לא נמצא פה בארץ, צריך להביא הרבה מאוד מיליונים רבים בשביל להמשיך להרים את הפרויקטים של בית חם, אבל אתם עושים את העשייה האמתית, אתם נוגעים בנפש, אתם נוגעים בילדים, אתם רואים את ההתקדמות, יש לכם את הזכות להיות עם הילדים, עם המצבים הקשים שלהם בכל מקום, לקחת את זה הביתה איתכם, ואשרי, אשרי, אשרי חלקכם. אז אני מכירים, לפני מילה של סיום של הרב מוסאי ושל הרב נפתלי, השבוע שוב לא יצא לנו לשוחח איתכם, אבל בעזרת השם, לא שבוע הבא, שבוע אחר כך אנחנו נהיה בתוכנית רגילה, בשבוע הבא אני שוב לא יהיה בארץ, אבל שבוע שאחר כך, בעזרת השם, אני אשמח שוב לענות לטלפונים שלכם, להיות איתכם, כפי שאנחנו כבר נמצאים בשנתיים האחרונות, ועכשיו ניתן לשניכם את ההזדמנות, ככה מילת סיום הרב מוסאי.
אני אסיים במה שפתחתי, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להיכנס אל הקודש פנימה. העשייה שלנו היא עשייה לא של קודש, היא קודש, עשייה קודשים. של קודש קודשים.
בהחלט. טוב, יפה, הרב נפתלי, אתה עם דמעות בעיניים, יש לך עוד מה לדבר?
קודם כל, תודה על הפינה החמה שנתתם לנו, ואני חושב שכל הורה צריך לדעת...
זה פינה שאתם נתתם לעם ישראל, אני חושב שזה היה צריך להיות כבר לפני הרבה מאוד תוכניות.
אני חושב, אבל שחשוב לדעת, כל הורה שידע, כל נער, בכל מצב שהוא, אפשר לקדם אותו ואפשר להביא אותו למקום הרבה 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 יותר טוב.
לא להתייאש.
ממש לא להתייאש.
אוקיי, ובנימה האופטימית הזאת, הורים יקרים, אני רוצה לומר לכם, אני הייתי במקום, באתי, נסעתי, אני לא מביא לאולפן סתם אנשים, נסעתי לקריית מלאכי, זה היה נכון?
אכן.
קריית מלאכי, אור לנוער חב"ד, יש שם באמת ילדים מקסימים, אנחנו רואים שם נערים, ראיתי שם מכל הסוגים והמינים, חסידים מחיפה, ובאמת מכל מקום, מקום נפלא. תודה רבה לכם שבאתם לאולפן, ולכם מאזיני היקרים, ליל מנוחה, וניפגש בעזרת השם בעוד שבועיים.